שלום ותודה שאתם מצטרפים אלינו לחיים חדשים, סדרת השיחות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
ושלום לך ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו כאן לומדים מהרב לייטמן את תפיסת העולם האינטגרלית ואיך היא באה לידי ביטוי בכל תחומי החיים שלנו, מהי התפיסה הזאת, מה היא יכולה לתת לנו ואיך היא יכולה להוליך כל אחד ואחד מאיתנו ואת כולנו ביחד לחיים חדשים. ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו. היום אנחנו כאן רוצים להתחיל באיזשהו קורס שנוכל אחר כך להגיש אותו לארגונים, להברות, לאנשים שעובדים במקומות שבהם הם עובדים, ובעזרתו לפתח את החיים שלהם אל המקום הבא שאליו אנחנו מתפתחים. והרב לייטמן כאן איתנו, ואנחנו מזמינים אתכם להקשיב ביחד, יהיה מרתק. איך אנחנו מתחילים, הרב לייטמן?
טוב, אנחנו רוצים לנסות לתת קורס לארגון הרגיל, מצוי שם, שם, שאנחנו מביאים מספר אנשים, נגיד 30, 40, 50, יכול להיות יותר, אבל זה סדר גודל כנראה, אני חושב, כך פחות או יותר, שכדאי להגביל אותו, מפני שבכל זאת צריכים גם כן לעשות סדנאות, צריכים לענות על השאלות, וכך אפשר לנהל אותו, אפשר איכשהו להחזיק אותו, כמו כיתת לימוד. ודאי שקורס הזה אנחנו נצטרך אחר כך להשלים בקליפים למיניהם, וטבלאות וציורים ומשחקים וסדנאות ודיונים, אבל בינתיים אני רק אשתדל לתת חומר בזרימה שנראית לי כך שצריכה להיות. יכול להיות שלמה שאני נותן אי אפשר לחבר אחר כך משהו עוד תוספות להסברים, כי אני רגיל לדבר לתלמידי חכמים ולא לאנשים שם נמצאים בשטח בחיים שלנו הרגילים. באמת אין לי איתם מגע ושפה משותפת, אז נצטרך אחר כך לעשות מהקורס שלי איזו ההתאמה. אלה ננסה ונראה אחר כך איך אנחנו עושים. לא חושב שממה שאני אדבר זה יהיה מוכן, כי ממש הקורס שכבר יהיה אפשר לראות אותו לאנשים וזה יהיה מספיק להם. קודם כל הייתי פונה אליהם שרבותיי, בשביל מה אנחנו כאן? אנחנו כאן כדי להיטיב לחיים שלנו. כדי להיטיב לחיים שלנו אנחנו צריכים לדעת מה הם החיים שלנו, איך הם מנוהלים, מה המערכת שאנחנו נמצאים בה, מה הכוחות שנמצאים בתוך המערכת, מה משפיע עלינו מבפנים, מה משפיע עלינו מבחוץ, מה עם הסיכויים, הריזיקות, שלטובה או לרעה יכולים להיות פתאום, שמופיעים במערכת, ובסך הכל איך אנחנו יכולים להתקדם למשהו שאנחנו קובעים לעצמנו חיים טובים יותר. קלים, מועילים, גם לנו, גם לארגון איפה שאנחנו עובדים, או למשרד, או איפה שאנחנו מפעל, איפה שאנחנו נמצאים, איך אנחנו יכולים להטיף את היחסי העבודה שלנו, וגם כן אולי לא רק עבודה, היום נהוג שלא רק חוץ מהעבודה, גם כן אנחנו נפגשים, וההנהלה בדרך כלל מעוניינת בזה, לעשות כך קורפרטיבים כאלו, פגישות מיוחדות, אפילו נופש ועוד. אז בואו נראה איך אנחנו בכלל מסדרים את החיים שלנו בצורה יותר טובה. ויחד עם זה אנחנו נברר למה אנחנו רואים את עצמנו ואת העולם ואת העבודה שלנו, שמשהו לא בסדר, לפעמים מדרדר, יש איזה פחד מעתיד, חוסר ביטחון ממה שיקרה וקורה, גם אצלנו, גם בכל העולם. איפה אנחנו נמצאים? זו בעצם השאלה הראשונה. וכדי לברר את זה, בואו נראה איפה באמת, מהי המערכת שבה אנחנו נמצאים, הכי גדולה. המערכת הכי גדולה שבה אנחנו נמצאים, זה המציאות הכללית. חלל הזה הגדול, מלא בכל מיני גופים, כוכבים, פלנטות, כל מיני הגלקסיות ומיניהם. מה שאנחנו מגלים, שדבר הזה הוא התחיל מלפני 14 מיליארד שנה בערך, והתחיל להתפתח מאיזשהו ניצוץ קטן של הכוח. וכוח הזה מוגדר אצלנו ככוח הרצון, שהוא רצון להחזיק את עצמו, רצון להתקיים, והרצון הזה הוא התחיל להתפתח. הוא התחיל להתפתח ולברום מתח עצמו, להתחלק, להתרבות לעוד רצונות ורצונות, כמו שאנחנו אומרים, חלקים אלמנטריים, כמו שאלקטרונים, פרוטונים, ניטרונים, כל מיני החלקיקים, עד שהתחברו לאטומים ומולקולות אחר כך, והרבה מאוד עוד חלקים האחרים. שבסך הכל, כל החומרים הם הרכיבים של אותם חלקים אלמנטריים שאנחנו מגלים, שכל אחד מהם טבעו רצון להחזיק את עצמו, רצון לשמור על עצמו. זה בעצם הכוח המרכזי של הטבע. יש חלקים שבהם הרצון הזה מאוד חזק, ואז קשה לנו לשבור את החומר הזה, נגיד מתכות. יש חלקים שיותר קל לשבור אותם, שהם נוזלים, גזים למיניהם וכן הלאה. יש חלקים שאנחנו יכולים להפריד אותם על ידי החום, כמו שמים אנחנו יכולים לקרר ויהיה חומר מוצק, ויכולים לחמם עד שיהיה גזים. זאת אומרת, החומר הזה שהוא רצון לקבל, הוא יכול להופיע בכמה אופנים. כן? מוצק, נוזלי, גז, ויש עוד פלזמה, יש עוד כמה סוגי חומרים, שפלזמה זה החלק הרביעי. אז כל היקום וכל הטבע בסך הכל מורכב מהרצון לחיות, רצון להתקיים, רצון להחזיק את עצמו בצורה הנוחה, הטובה, הטבעית לכל סוג וסוג של החומר. ויש לנו, למדנו, אם מישהו זוכר, טבלת מנדלייב בבית ספר, זה של החומרים למיניהם, שמהם מורכבים כל מה שיש, אנחנו נוחתים על ירח או על מדים ואפוד שנמצאים בחלל ותופסים כל מיני חלקים, אנחנו רואים שהכל בעצם מורכב מאותם החלקים. כל עד הכוכבים הגדולים ביותר ועד החלקים הקטנים ביותר. וגם כן החיים שהם התחילו על פני כדור הארץ, ובינתיים אנחנו לא מגלים אותם באף מקום אחר, כמה שמנסים, הם גם כן התחילו מהחומר הדומם, שזה כנראה שזאת הצורה של כל החומרים שביקום. וחומר הזה הוא חומר שרוצה להחזיק את עצמו. ואם ישנה איזושהי אנרגיה שמפוצצת אותו, מחממת אותו, שוברת אותו, אז הוא נשבר, וכבר עם כוח שהוא רוצה להתקיים פחות מכוח שפועל עליו מבפנים או מבחוץ, איזה כוח זר, אז הוא מתרסק ומפסיק להתקיים בצורה הקודמת, מקבל צורה אחרת, לפי אותו כוח שמשפיע עליו. אבל צורת החומר הדומם זה שרוצה לשמור על עצמו, ולא זקוק בעצם לשום דבר אחר מבחוץ, אלא כביכול במילים שלנו נהנה מזה שהוא קיים כמו שקיים. אנחנו לוקחים חתיכת ברזל, או חמר, או מים, לא חשוב מה. אם אנחנו רוצים לשנות אותם, אנחנו צריכים להפעיל עליהם כוחות גדולים. ואם לא, אז הם נשארים כמו שנשארים. אם לא היה משפיע עליהם שום דבר, אז כך הם היו נשארים לנצח. אם אנחנו מדברים נגיד על קריסטלים, כן? אז זה צורה מיוחדת של החומר הדומם, שרוצים להחזיק את עצמם בצורה כזאת. ואנחנו יכולים אפילו, כמו שנגיד ילומים, אז אנחנו שוברים אותם, אנחנו מנטשים אותם, אבל נותנים להם צורה מיוחדת, אבל הם שומרים, משתדלים לשמור את עצמם כל הזמן. זה במטולרוגיה, בתורת המתכות, שאנחנו עושים מכמה מתכות מתכת חדשה, ומשתמשים בזה בטכניקות, בטכניקה שלנו, בתעשייה. זה גם כן, בכל זאת אנחנו, בוא נגיד, אונסים את החומרים האלו בכוח זר, כדי לעשות מהם משהו שאנחנו רוצים. ולא כך הטבע שלהם. טבע שלהם להחזיק את עצמו שאף זר לא ישנה אותי. זה הדומם. אחר כך במשך, זאת אומרת, וככה כדור הארץ היה מתפתח כדומם, כגוש, בערך 4 מיליארד שנה. כמו שאנחנו יודעים נכון להיום ויודעים למדוד. ואחר כך התחיל להתפתח צומח. כן? הצומח זה התחיל בחיים, בתוך המים, שהיו מכסים את כדור הארץ כמעט כולו, וכדור הארץ לפני זה הוא היה מתחמם ומתקרר, והיו בו כל מיני תופעות פנימיות וחיצוניות, עד שהוא היה, קיבל איזושהי צורה שלו, שהוא כבר כמעט עגול, ויש בו תנאים להיווצרות החיים. וכשהגיעו תנאים האלה להיווצרות החיים, אז בינתיים הם, התנאים האלה הם היו מוכנים שהתחילו החיים בצורה מאוד מאוד פשוטה, פרימיטיבית כזאת, כצמחים, אחרי זה כבר חי, עולם החי, ואחר כך בני אדם, שזה הכל לקח מאות מיליוני שנים, וכך זה התפתח. אבל מה שמעניין, איך שזה מתפתח. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שהרצון ליהנות, להחזיק את עצמו, הוא נמצא ביסוד של הבריאה, אז יוצא שהרצון להחזיק את עצמו, ליהנות מזה שהוא קיים בצורה כזאת, כמוצק, כבר מתחיל להתפתח, ולא מספיק לו להיות מוצק. הוא כבר רוצה לקבל צורות המתקדמות יותר. הוא רוצה לקבל איזשהו השפעות שנראות לו חיוביות מבחוץ, ולוציא מעצמו איזשהו חומרים שנראים לו זרים, שמפריעים לו מבפנים. ואז מתפתח כך מהחומרים מוצקים, דומם, מתחיל להתפתח צומח. שההבדל בין דומם וצומח זה שרצון לקבל שלו הוא יותר מפותח. בזה שמוכן להשתנות ודווקא בשינוי מרגיש את עצמו שהוא מתקדם, שהוא משנה את עצמו לטובת עצמו, בזה שכל הזמן קולט מבחוץ דברים חיוניים לעצמו, ומוציא החוצה דברים השליליים, המזיקים לו, ועל ידי קרבת המועיל והתרחקות מהמזיק, הוא מתפתח. וזה ההתפתחות. זאת אומרת, סתם אנחנו רואים שהצמח מתפתח, נגיד, שהוא גודל. אבל זה לא סתם הוא גודל. הוא גודל מפני שהוא כל הזמן מתקרב למועיל ומתרחק ממזיק. ואז הצורה החיצונית שלו שהוא גודל. לא. אבל שוב, עובד בפנים רצון לקבל בלבד, התוכנה היא אותה תוכנה, רק עכשיו היא עובדת ביותר ויותר לספוג דברים המועילים, ויותר ויותר לפלוט דברים המזיקים. מה שטוב בטבע ומיוחד, שזה לא מדובר על צומח אחד ודומם משהו, אלא שכל זה רצון אחד, הרי זה מגיע מרצון הראשון אחד, מניצוץ הקטן, ממפץ הגדול שהתחיל. ולכן כל הטבע, כשמגיע מאותו כוח אחד, הוא ממשיך להיות מקושר ואחד. ולכן אנחנו רואים שמה שבצומח אחד טוב לו כמועיל והוא מקרב, הוא דווקא לוקח דברים המזיקים שפולט מישהו אחר. ומשהו שהצמח הזה פולט כדברים הרעילים בו, מישהו אחר משתמש בו כדברים המועילים. וכך אנחנו רואים שהכל בטבע מקושר, וגם כן אנחנו עם, נגיד, עם הצמחים, אנחנו נושמים מהם החמצן, מה שהם מפרישים, והם סופגים את כל מיני הגזים הרעילים, וכו' וכו'. אנחנו רואים שדברים האלה הם כל הזמן נמצאים במעגל, במעגל של הספיגה והוצאה, וכך זה בכולם. כך התקדם עולם הצומח, וכשעולם הצומח הגיע ליישומו, זאת אומרת שהרצון ליהנות שלו הוא ממש את עצמו בכל מיני צורות הצמחים, רק כמה שהיה אפשר, שזה צמחים שגודלים על פסגת ההרים ובעמקי האוקיינוסים ולפנינו על פני כדור הארץ, סוגים, סוגים, אין סוף, ממש הרבה מאוד. הם, אנחנו רואים, יש צמחים שהם מסתתרים מהשמש, יש צמחים שהם דווקא נפתחים לקראת השמש, שנפתחים בלילה ונפתחים ביום, ופולטים כל מיני דברים, גזים כאלו וכאלו. זאת אומרת שיש לנו סוגים שונים מאוד, ואפילו מאוד משונים, מוזרים בין הצמחים. יש צמחים שהם התפתחו ואנחנו יכולים לראות שהם התפתחו מהדומם, הם האלמוגים, קורלים, שהם מצד אחד חומר הדומם, מצד שני הוא בכל זאת מתפתח, ויש בו צורות החומר הצומח. זאת אומרת, בין דומם וצומח, ישנם כאלו, ובעבר כנראה היו עוד כל מיני באבולוציה של הכוח הזה, הרצון, היו עוד כאלו, אולי צורות שהתפתחו, אבל ממש הקוראלים זה המעבר בין העולם הדומם לעולם הצומח. ואחר כך אנחנו מגיעים לסיום התפתחות העולם הצומח, שכיסה באמת כל הכדור הארץ, משך מאות מיליוני שנה שהתפתח. אנחנו למדנו את זה גם כן, כולנו, איכשהו בבית ספר. התפתח אחר כך הלאה הרצון, אותו רצון, לשמור את עצמו ולהתפתח, להחזיק את עצמו תמיד בצורה הטובה ביותר, בתנאים הטובים ביותר. אנחנו רואים איך שהמים זורמים ואיך שהצומח צמח מתאפס וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו רואים שהטבע תמיד הוא רוצה להצליח, הוא רוצה להגיע למצב הטוב ביותר, האופטימלי, להתפתחות, להתרבות, לשמירה במצב שנמצא. ואם המצבים משתנים, משתדל לפי הכוחות הפנימיים גם כן להתאים את עצמו לתנאים החדשים. ועל ידי זה מתפתח, איך שהתפתח אקלים והשתנה משך מיליוני שנה לכדור הארץ, גם הצמחים בהתאם לזה קיבלו צורה אחרת, והאמת שגם כן הדומם הוא מתפתח ובמשהו משנה את עצמו, כי אם תנאים חיצוניים משפיעים עליו, אז הוא ודאי שגם כן בהתאם לזה מגיב. אבל התגובות האלו הן תגובות איטיות ומאוד ממש מזריות. אחרי הצומח שהגיע לשיא ההתפתחות שלו, התחיל להתפתח ממנו כבר צמחים כאלו שהם, גם כן אנחנו רואים, ישנם צמחים שהם אוכלים חיות. כן, שהם תופסים איזשהו זבוף, כן, או דבורה, ואוכלים אותם. זאת אומרת, זה כבר מעבר בין הצומח לחי. וכל עולם הצומח הוא ניזון מהעולם הדומם, ובעצמו הוא הופך להיות למזון לעולם החי, שהתפתח אחריו. ההבדל הוא גדול בין עולם הצומח ועולם החי, כי צמחים הם מתפתחים. גם כן יש ביניהם קשר גדול, כמו שאנחנו עכשיו מגלים, שבין כל הצמחים שבעולם, יש ביניהם איזו שפה מיוחדת. הם מפרישים גזים מיוחדים, הם גביתת קרקע, מתקשרים ביניהם, ובין כל מיני סוגי הצמחים, עץ מיוחד, אז לידו גם כן הצמחים הקטנים מיוחדים וכן הלאה. זאת אומרת, זה עולם מלוא, כולו אינטגרלי, מחובר, ותלוי בהמון תנאים איפה שחיים צמחים האלה או אלה, אבל בכל זאת יש קשר בין כולם. זה פלא שאנחנו יכולים להזיק, נגיד, לעשות ניסוי כזה, להזיק באיזשהו צמחים במקום אחד, ורחוק מאוד אנחנו נרגיש תגובה ממה שעשינו שם. ומשום מה, איך זה מגיע, עדיין אנחנו לא כל כך מבינים את זה, אבל רואים שבטבע כל הדברים האלה מקושרים, ואומרים שזה מקושר מפני שזה קשור לאותו רצון הראשון שהתפרץ, לאותה אנרגיה הראשונה שהתפרצה, ומזה ברא כל היקום. אחר כך מהצומח שיצא חי, בכל מיני צורות גם כן כאלו, אז עולם החי התפתח גם כן, כמו שאנחנו גם כן למדנו אתכם, לימדו אותנו בהכל, כמה שאנחנו למדנו זאת הבעיה, אבל נגיד, שלימדו אותנו שיש כאלו הצורות הפרימיטיביות כאלו, קטנות המאובות למיניהם, ושהם התפתחו, ואנחנו יכולים לראות אותם גם עכשיו, איך שהם נמצאים במים, בכל מיני מקומות, איפה שהם מתפתחים, ואז הם התפתחו והתרבו, ואחר כך התחילו לראות שיותר טוב להתחבר ביניהם, ואז התחילו להתחבר, ובחיבור ביניהם, אז שנעשה חיבור גדול ביניהם, שזה טוב כנראה לחומר שמתרבה להיות יחד מצד אחד, מצד שני, אז יכולים להתחלק בכל מיני פונקציות ביניהם, שחלק התחיל לעבוד כמו מוח, וחלק כבד, לב, ריאות וכו'. זאת אומרת, כבר כמו מתאי גזע שאנחנו היום לומדים, שיש תאי גזע, תאי יסוד, ומהם אחר כך נבנים כל מיני סוגי תאים. גם ככה זה היה בעבר, בהיסטוריה שלנו, בהתפתחות שלנו, שהיו התאים החיים פשוטים, שמהם אחר כך התפתחו צורות הגופים שונים, והם גם כן התפתחו גם ברוחב, בכדור הארץ, ואז בכל מקום בהתאם לתנאים התפתחו בצורה אחרת. אנחנו רואים דוב לבן ודוב חום ודוב שחור ופנדה ועוד 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 כאלו, כן? אז אנחנו רואים שבכל מקום אותם בעצם היצורים, אבל מקבלים צורה אחרת בהתאם לתנאים, שככה מתפתחו בתנאים שונים. גם כן אנשים שיש כאלו ויש כאלו ויש סוגי אנשים, למה? כי התנאים קיצוניים שלהם הם שונים. אנחנו גם כן דרך אגב שייכים בינתיים, אנחנו מייחסים את האדם גם כן לעולם החי. וכך התפתח העולם החי, ובעולם החי, כמו שדיברנו, הרצון לקבל שלהם הוא רצון לקבל, רצון ליהנות, רצון להחזיק את עצמו, רצון לשלוט, להתפתח, כי זה האבולוציה, שיש דחף פנימי יותר ויותר להתרבות ולהתפתח ולגדול, שזה בכל חלק וחלק מהטבע, רק בדומם זה כמעט ולא רואים, רואים את זה קצת יותר בחומרים רדיאקטיביים, שהם פולטים קרינה. ואפילו אומרים שבמתכות, בכל מיני דברים, גם כן יש איזושהי אנרגיה שיוצאת מהם, שאפשר להרגיש. אפילו ישנם אנשים שיכולים לשים יד ולהגיד, זה זהב, וזה כסף, וזה נחושת, וזה שם וכולי וכולי. זאת אומרת, שיכולים אפילו להרגיש לפי איזה פליטה מה שישנה מתוך המתכת. אז מגיע עולם החי, ההבדל המהותי שיש בעולם החי לעומת הצומח, שאם צומח הוא מתאפס, הוא מתפשט מעצמו, וגם כן הוא מתרבה על ידי הגרעינים שפולט, וגם כן, או שהחיות אוכלות מהצומח, ואחר כך מפרישות שם את הזרעונים שלהם, וככה זה מתפתח, מתרבה בצורה כזאת במקומות אחרים. העולם החי הוא עולם מאוד מאוד מיוחד. קודם כל הוא נע ונת, הוא משנה מקום. זאת אומרת, יש לו התפתחות כבר הרבה יותר גדולה מהצומח. כי אנחנו כאן צריכים להבין שיחד עם הרצון להחזיק את עצמו, כל הזמן לראות את עצמו בצורה, להביא את עצמו בצורה הנוחה, הטובה ביותר, כמו מים שזורמים למקום הנמוך, כמו צמח שפותח את עצמו כלפי האור. זאת אומרת, מתחיל להתפתח בתוך כל תא ותא של החיים, שכל, מוח, תוכנה מיוחדת כדי לנהל את עצמו, לזכור את הדברים מעבר, לפתח את התוכניות לעתיד, ולבדוק ולראות באיזה צורה ולאן, לאיזה כיוון ואיך אני יכול להתפתח כדי להגיע למצב יותר טוב. זאת אומרת, הרצון ליהנות, הרצון לקבל, הרצון להחזיק את עצמו, הוא לא רק מחזיק את עצמו, להחזיק את עצמו בצורה הטובה יותר. זה בעצם המגמה, ולכן הוא מתחיל לפתח לידו שכל, מוח. אנחנו היום אפילו בונים כאלה מחשבים, שהם בעצמם לומדים מהניסיון, וזוכרים את הדברים הנתונים, ואחר כך יכולים להתפתח הלאה. זאת אומרת, הדברים האלה הם מאוד פשוטים, ונמצאים ביסודו של הטבע. אין בזה שום דבר מיוחד. אם אנחנו בונים חלקים מהרצון, הרצון מחייב את עצמו לפתח עוד תאים מיוחדים שהם אחראים על ספיגת הנתונים, מצבים שבהם הוא נמצא, אין? לעשות מהם השוואה ולוציא מזה סיכום, ולממש את עצמו לפי מה שמצא, מה לטובתו. בתוך הרצון מתפתחים ארבע בחינות כאלו, ארבע דרגות כאלו של החשיבה, קליטה, השוואה, סיכום, פידבק, ובצורה כזאת הוא מתחיל לנהל את עצמו לכיוון יותר טוב. אנחנו בונים לפי זה כל מיני מערכות, אבל בטבע זה כבר קיים בכל תא ותא חי, כי לא יכול להיות שום תא חי אם לא אין בו תוכנה כזאת. ותוכנה הזאת היא האלמנט של השכל, והשכל הגדול הוא מורכב מכאלו התאים הקטנים. גם נוירונים שלנו, גם הכל לפי זה מתקיים. ולכן כשמגיע התפתחות לדרגת החי, כאן אנחנו יכולים לראות באמת עד כמה שמתפתח חוץ מרצון, גם כן לידו ממש מתפתח שכל הגדול בכל צורת החי, איך שהוא בוחר את עצמו, איך שהוא מסתכל, איך שהוא מסדר את עצמו. יש כאן תוכנה מאוד מיוחדת לעשות לעצמו בית, איזה מקום באדמה או על העץ, ואיך להתרבות, ואיך לפתח סביבה משלו, לשמור על המקום שלו המגודר כביכול שיהיה, כמו לחתול וכמו לכל החיות וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן כבר צורת החיים מאוד אינדיבידואלית אישית. מה שכן, אנחנו צריכים להבין שאם דומם, הוא כאילו לא תלוי בזמן. אם התנאים משתנים, משתנה. אם לא משתנים, אם התנאים לא משתנים, הוא לא משתנה. צומח, הוא כבר תלוי בעונות השנה. זאת אומרת, יש לו תקופת שהוא חי ותקופת שהוא מת, תקופת שנולד ומתקיים ומת. זאת אומרת, יש לו כבר מה שאנחנו קוראים חיים. חיים נקרא שנמצא בקשר אקטיבי עם הסביבה. ושאנחנו לפי הקשר הזה אקטיבי עם הסביבה, יכולים להצביע ולהגיד, הוא חי. זאת אומרת, נמצא בהתקשרות עם הסביבה. בהתאם ל... אנחנו יכולים להגיד, הוא מת על הצמח או על, או על גוף חי. אין? זאת אומרת, שכבר לא נמצא בקשר אקטיבי עם הסביבה. אז אם בצמחים אנחנו רואים שלכל אחד מהצמחים יש תקופה מיוחדת, וישנם צמחים שהם לפי עונות השנה חיים, יש כאלה שחיים עשרות ומאות שנים, יש כאלה שחיים רק חלק מהשנה בלבד, וכן הלאה, אבל בכל זאת יש בהם איזשהו תכונות הכלליות, שהם כולם כמו אותו סוג. זאת אומרת, אם אני שייך לצמח חיטה, אז אני חי ולידי עוד מיליארדים כאלה, מיליארדי חיטים בשדה, ויש להם אותה צורת החיים כמו אני. וביום אחד אנחנו מתחילים לחיות כביכול, וביום אחד אנחנו גומרים את החיים שלנו. ואותו דבר, ולא אותו דבר, קורה בעולם החי. ששם גם כן ישנם תקופות שהן מולידות את הצאצאים שלהם, והתפתחות אבל יותר אישית, וחיים ומוות כבר תלויים יותר בסביבה, ולכן יותר אישיים אינדיבידואליים. אבל פחות או יותר אנחנו יכולים להגיד על כל אחד ואחד מה החיים שלו. יחסית קל לנו לראות את העולם החי, אנחנו יכולים לבדוק אותו, לראות אותו, ויש לנו ידע מספקת כדי לנהל אותו, עולם החי. ואנחנו שולטים בו. האדם שייך לפי הגופו לעולם החי, ובאמת התפתחנו מהקוף, מהסוג מיוחד של הקופים, שהם המעבר בין העולם החי לעולם המדבר, וכשהתפתחנו, התפתחנו בצורה מיוחדת, שמה שכן קורה לאדם, שהוא נמצא בהתקשרות מיוחדת לסביבה. אנחנו דיברנו כבר שעניין הוא הרצון שבדומם תלוי בסביבה, אבל בצורה פחות מכולם, צומח תלוי בסביבה יותר, בשמש, בעונות השנה וכן הלאה, עולם החי תלוי עוד יותר בסביבה, האדם תלוי בסביבה ממש. כי אם אנחנו משאירים את האדם ביער, והוא מתפתח עם החיות, הוא יהיה כמו חי. אם אנחנו מכניסים אותו לחברה האנושית, הוא יתפתח בהתאם לחברה האנושית. ובגובה של החברה, עד אותה הרמה, הוא יתפתח כמדבר. זאת אומרת, באדם תלות בסביבה, זה תלות ממש נמצא בתלות כללית, כוללת. ולכן הוא כל הזמן נמצא בלחצים מהסביבה, שמצד אחד חייב להיות בסביבה, ויכול על ידם למעלות את עצמו, מצד אחד, ומצד שני, הוא רוצה כל הזמן לשלוט על הסביבה, לברוח ממנה וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו בעיה עם הסביבה. לכן אנחנו כל הזמן נמצאים עם הסביבה שלנו באיזה מאבק. וגם כן, במה שיש בנוסף, בדרגת האדם, שדרגת הדומם מתפתח, דיברנו כמעט ולא. אנחנו יכולים למצוא חומר נגיד על הירח, וחומר על פני כדור הארץ, ועל מדים שאנחנו קיבלנו חומרים מכולם, אנחנו רואים שאין הבדל בחומרים. כמעט זה אותו דבר. מה שאם כן, בצומח, זה על פני כדור הארץ בלבד, אז יש הבדלים גדולים בין הצמחים שהיו מלפני כמה מיליוני שנה, איזה סוגי צמחים, למדנו את זה בבית ספר למיניהם, גדולים כאלו וכן הלאה, וצמחים מה שיש עכשיו. מה שהיה שם אז 10 ו-20 מטר לגובה צמחים כאלו, היום הם בעולם שלנו כמה סנטימטרים אולי מהקרקע גודלים בלבד, וההפך. זאת אומרת, צמח התפתח והשתנה בהרבה. חי התפתח והשתנה הרבה יותר מזה. אנחנו, קשה לנו למצוא את החי, נו, אבל נגיד דינוזאורים, ממוטות ולמיניהם, שהיו הרבה מאוד סוגים שהם נתקעו ובאו במקומם סוגים החדשים. זה בגלל שגם כן, כדור הארץ עבר כל מיני תקופות של קרח, שהפרשה וכן הלאה. הפשרה, סליחה. ובאדם הייתה התפתחות עוד יותר גדולה, ולא רק בצורה החיצונית, שזה ודאי גם כן, כי היו אנשים קטנים מאוד, היו 80 סנטימטר והיום זה 180. ככה אפילו במאה הקודם, במאה ה-20, אנחנו גדלנו ב-30-40 סנטימטר. גדלנו, בגובה. לא. אבל לא זאת הבעיה. אלה הבעיה היא, לא בעיה, אלא משהו מיוחד, אנחנו גדלנו בתכונות שלנו הפנימיות, ולידם בשכל, כי המוח שלנו מתקדם בהתאם לרצון, ואדם כל הזמן הוא מתקדם ברצון שלו, והרבה יותר מדומם צומח וחי. ואנחנו רואים איך שנגיד משך 5,000 שנה האחרונות, התפתח האדם בהיסטוריה שאנחנו לומדים, והעולם החי הוא התפתח במקצת. ודאי שהיום פרות הם כאלו, בפרט שאנחנו ככה מנפחים אותם עם כל מיני מאכלים, עם אנטיביוטיקות ועם הכל, אבל הוא גדל בצורה כמותית ואיכותית בגללנו, במיוחד האלו שגרים לידינו, חיים לידינו, נמצאים ליד האדם, אבל האדם התפתח מאוד. ואז אנחנו עכשיו צריכים לראות את כל היקום כרצון אחד גדול דומם, ובתוכו על פני כדור הארץ רצונות צומח, חי ומדבר, איך שהם קשורים יחד כולם, כי ינסו מנקודה אחת, ובאמת יש קשר בין כולם. וזה מה שמדע היום מגלה. אבל חשוב לנו בכל זאת לדעת עלינו. רק מדברים אנחנו בצורה כללית גם כן, מפני שאנחנו בסופו של דבר צריכים להבין מאיפה באות הצרות, ואיך אנחנו יכולים להימנע מהם ולהגיע לחיים יותר טובים. אז אנחנו צריכים לדעת את המערכת. אם כך, הגענו לאדם שמתפתח משך, נגיד, כמה מאות אלפי שנה אחרונות ברצונות שלו. שבוא נגיד עד לפני 35,000 שנה האדם הוא היה כמעט ולא נפרד מעולם החי, שייך לעולם החי. ובערך לפני 35,000 שנה, כמו שאנחנו רואים לפי המחקרים המדעיים, הוא התחיל להשתנות. הוא התחיל להתפתח, הרצון שלו, הוא התחיל לדרוש יותר. וכך, אומנם שהרצונות שלו הם היו רצונות הבסיסיים, זה אוכל מין משפחה. כן? זה בעצם מה שהיה צריך להיות. אבל הוא התחיל לשנות את הסביבה שלו. הוא התחיל לעשות כל מיני כלים לעצמו. התארגנות חדשה לקבוצות. לא רק משפחה או שבט. זה בערך קרה משך תקופה די ארוכה. מ-35,000 שנה לפני הספירה ועד 5,000 שנה לפני הספירה. זאת אומרת, 30,000 שנה, התקופה היא נגמרה 5,000 שנה לפני הספירה. תקופת ההתפתחות הפרימיטיבית שלנו, שהיא לא כל כך פרימיטיבית. אנחנו עשינו שם באמת שינויים גדולים, וההתפתחות הראשונה בעצם שם היא התבצעה בנו. ואחר כך באה כבר תקופת הציוויליזציה, בוא נגיד. אמנם שזו ציוויליזציה קדומה, אבל ציוויליזציה. שבערך 5,000 שנה לפני הספירה, ועד בערך 500 שנה לאחר הספירה. זאת אומרת, זו תקופה גדולה. שהתקופה הזאת, אנחנו קוראים אותה תקופת הצומח שבתוך האדם. אז הייתה תקופת הדומם שבתוך האדם, תקופה הפרימיטיבית הזאת. כן? למה? כי שם אנחנו היינו דואגים רק להחזיק את עצמנו בדומם, ברצונות, אוכל מין משפחה, כמו החיות. רק היינו קצת מתקדמים בכלים כדי לספק לנו אותם הרצונות של החיות, אוכל מין משפחה, כמו שיש לחיות. קצת היו שינויים בזה, ודאי, זה בכל זאת תקופת ההתפתחות, אבל זה בכל זאת הייתה תקופה שנקראת דומם שבתוך האדם. עכשיו, צומח שבתוך האדם, כמו שדיברנו, זה מינוס 5,000 שנה עד פלוס 500 שנה. סביב הנקודת הספירה. זהו. שזה בעצם תקופת הציוויליזציה של האדם שהיא אופיינית בהשתוקקות לאושר. זה תקופת הצומח שבאדם. שאז אנחנו רואים עד כמה שהיו מלחמות ועבדות, והאנושות הייתה מאוד תוססת. שם תקופת לידת הדתות ואמונות למיניהם, וכהנים שבכל העם, ומלחמות בין המדינות. ואחר כך בתקופת ימי הביניים, זה מ-500 שנה אחר הספירה עד 115, תקופת דרגת החי שבתוך האדם, בתוכנו, זה רצון לשליטה. זאת אומרת, כבר אנחנו נמצאים ברצונות מעל ההכרחיות, מעל הרצונות שבדרגת שיש בחיות. רצונות לאושר היה, ועכשיו לרצונות לשליטה. זה ימי הביניים שהם נגמרו בערך, אנחנו סוברים שזה נגמר בערך ב-115. כן, ואחר כך התחיל להתפתח כבר לקראת הציביליזציה הנוכחית. שוב, הרצון מתפתח בתוך האדם, והאדם מפתח מתוך הרצון שלוחץ עליו מבפנים, מפתח כל מיני דברים, הוא מגלה את היבשות ומשנה את הסביבה, ובקיצור העולם הוא מתפתח, יש על זה לדבר הרבה, אבל אנחנו הרי לא לומדים כאן היסטוריה וגיאוגרפיה, ולא חשוב לנו מה עשה שם קולומבוס ומה עשו כל ה... מדענים דאז וכן הלאה, אלה חשוב לנו שתמיד הייתה התפתחות על ידי שינוי הרצונות, ובתוך האדם הרצונות מפני שהם משתנים יותר ויותר, ויותר מהר משתנים. אז באמת אנחנו רואים שבתקופה הזאת של ימי הביניים היו שינויים גדולים. אנשים התחילו להכיר זה את זה. הם יצאו כל אחד מהמקום שלהם, והתחילו להילחם, והתחילו להתפרנס זה מזה במסחר וכן הלאה. מערב אפריקה ועד הסין היו מעבירים את הסחורות וכן הלאה. זה היה ממש, אנשים היו כבר מתחילים להכיר את העולם, להכיר את הדברים, זה היה... רצון לכסף ולשליטה. חשוב, אני רוצה, מה שאני רוצה להוסיף, שכל הרצונות הקודמים, שהיה רצון לאוכל מן משפחה, הוא נשאר. אחר כך עליו מגיע רצון לאושר, הוא גם כן נשאר. וגם מגיע רצון לשליטה, הוא גם כן נשאר. זאת אומרת, כל הרצונות האלה, לא שבא אחד ומחליף את השני. זה מאוד חשוב, כי אחרת זה, אנשים חושבים שאיך זה יכול להיות. גם היום אני רוצה לאושר. אלה, היום הוא בא בסגנון ובהתקשרות עם הרצונות האחרים. ואחר כך מגיע, אחרי ימי הביניים שנגמרו בערך במאה ה-15, מגיע עוד 500 שנה, זה כבר זמן הציביליזציה החדשה. שכאן זה ממש... התפתחות האדם. זאת אומרת, תקופת הביניים זה תקופת החי שבתוך האדם, ותקופה הזאת של החדשה, מ-115 עד 120, עד 120, זה תקופת התפתחות האדם שבתוך האדם, שזה התפתחות האישיות שבתוך האדם. שזה רצון לידע. לגילוי היבשות, לגילוי הטכנולוגיה, טכניקה, אלכימיה, למיניהם, כל מיני המדע, סוגי המדע, רנסנס, שהאדם מתחיל להרגיש את עצמו שאני נמצא במרכז, כמו שלאונרדו דה וינצ'י צייר את האדם ככה, אני נמצא במרכז היקום, זה כבר שינוי גדול. וזה המאבק הגדול שבין האמונות, כנסיות ובין הגישה הזאת המודרנית. שאם אדם נמצא כלמטה בתוך התכונות שלו, בתוך היצרה שלו, בתוך הטבע שלו הנבזה, או שהוא פתאום מרגיש את עצמו במרכז היקום, אני יכול, אני מסוגל, מי מישהו חוץ ממני וכן הלאה. מתחילים כבר כאן לפרוץ כל מיני כאלו שלא כאלו נטיות ותגובות שהם מדברות על התפתחות האישית, אישיות של האדם. ועד שאנחנו מגיעים למהפכה, מהפכה המדעית, שבהחלט מתחילים אנחנו לדבר על תקופת האיינשטיין, וגילוי החומר הרדיאקטיבי, ורדיו, וטלוויזיה, וכן, התחילו בקצור סוף מאה ה-19, תחילת מאה ה-20, שבהחלט מה שכאן נעשה זה מהפכה מאוד גדולה. אנחנו רואים שהתגובות הן מאוד מהירות, התפתחות יותר מהירה, האינטנסיביות של הגילויים הרבה יותר גבוהה, תקופות יותר קצרות, אז 30,000 שנה הראשונה, כן? השנייה זה 10,000 שנה, מ-105 עד 115, כן? ואחר כך 500 שנה, ועכשיו זה 120, הוא נתן לנו קפיצה גדולה מאוד, שלא היה כמוה בהיסטוריה. זאת אומרת, אנחנו רואים שבאקספוננטה, ככה, בעקומה כזאת חדה, אנחנו מתפתחים. והגענו במאה ה-20 לסיום ההתפתחות. שמה שקורה לנו, אנחנו הגענו לסוף ההתפתחות של אותו הנקודה שהיא ברא את היקום והתפרצה. כאילו אותה נקודה שהתפתחה בכל היקום ועל פני כדור הארץ התפתחה לעולם הצומח וחי ואדם, וכל זה הגיע לאיזשהו מצב שהיום אנחנו נמצאים במצב שאין לנו לאן להתפתח. איפה הרצון החדש? את זה אנחנו לא יודעים. זה מאוד מעניין, שתמיד ידענו לאן אנחנו, לאן פנינו. עשינו מהפכות, תמיד היו אנשים שהיו מדברים, בוא ללכת לכאן, לא ללכת לכאן, או לכיוון הזה, לכיוון הזה היו מלא רעיונות. ואז במאבק ביניהם, אנחנו היינו מבררים מה טוב ומה לא. ואפילו היינו נכנסים לאיזשהו מצב לא נכון. היינו מבררים בעזרתו מצב יותר נכון. וכך היינו מתפתחים. וגם כן הרבה דעות, אז הרבה מדינות אפשר לעשות במקביל. אתה מפתח סוציאליזם, אני קומוניזם, ושם עדיין עבדות, ושם זה ככה, לא חשוב. וכל מיני אפשרויות. בחינוך מנסים בכל מיני צורות במקביל, בתרבות לכל אחד, וכו' וכו'. מה שאם כן היום, אנחנו מרגישים כבר 30-40 שנה האחרונות, לפחות, בערך משנות ה-60 של מאה הקודם, והיום כבר אנחנו נמצאים, כן, 70, זה 50 שנה, אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים באיזה דעיכה בזה שרצונות שלנו נעלמים, חשק, מה שנקרא רצון, הוא נעלם, נעלמים המטרות, אנחנו סגרנו כל התוכניות הגדולות שלנו, תוכנית חלל, תוכניות הגדולות של השינוי הטבע, אנחנו כאילו מאבדים מבפנים את הרצונות, זה לא שמההתפתחות שלנו אחד עם השני, אנחנו רואים שלא כדאי לי מאיזשהו חשבונות חיצוניות. לא. אני מין לא מגלה בתוכי איזשהו דחף פנימי להמשיך להתפתח. לאן? אין לי אפילו, לא שאני לא יודע לאן, אבל יש לי בפנים איזשהו אש בוערת. כמו שאז יצאו לאקיאנוסים וגילו יבשות, בנו כנפיים כמו לציפור ונפלו ונשברו שם ועוד ועוד, לא, אין צורך פנימי לכל הדברים האלו. ואז יוצא שאנחנו היום נתקעים כביכול באיזה מבוי סתום, והוא לא תלוי באיזשהו תנאי חיצון שמפריע לנו משהו. נגיד אנחנו מוגבלים בשטח, אבל יש לנו רצון חזק להתפשט. אז היינו מייבשים משהו, אז היינו עושים משהו. אין לנו רצון לא לצאת לירח, ולא לחלל, ולא לעמקי הים, ולא שום דבר לעשות בחיים. ואפילו רצון לאושר, להיות עשירים, ולכל מיני דברים האלה, הוא לאט לאט נעלם. הדברים האחרונים שעדיין מחזיקים זה התיירות, לראות את קצת עולם, ליהנות מהנופש, מהחופש, ככה קצת. אבל גם זה בעצם מקבל איזשהו מין הרגל ומאבד טעם. אני רואה אותו דבר בכל מקום, לאן שאני לא יוצא. ממש כמו בבית, כמעט הכל, בכל מקום אותו דבר. ואז אנחנו נמצאים במצב שלצערנו, או לא לצערנו, אנחנו לא יודעים מה קדימה. כאילו אנחנו ממשנו אותה נקודה שברא את היקום, ופיתחה אותנו, ואנחנו פרי התוצאה ממנה, ואנחנו מגלים כאילו אחרי הכל אנחנו עם עיניים קדימה, עם מאותה נקודה, כן? כאילו העיניים בחוץ מאותה נקודה, ואנחנו לא רואים מלפנינו כלום. זה בעצם המצב. ולכן, למשהו הגענו, אנחנו צריכים לבדוק מהו המצב הזה המיוחד שהגענו, ומה יכול להיות כאן הלאה. מהי ההתפתחות שכביכול מזמינה את עצמה מתוך המצב שנמדוד אותו, אבל בינתיים זה מה שאני חושב שכאן אנחנו צריכים לסיים את השיחה הראשונה שלנו ונמשיך כבר על הבירור של המצב הנוכחי והאפשרויות קדימה.
בדיוק נגמר לנו כבר הזמן לשיחה הזאת, אנחנו נמשיך בשיחה הבאה. תודה רבה רבה לך הרב לייטמן, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, תבואו לשיחה הבאה, יהיה מרתק לא פחות. עד אז שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.